הראש בסימן ג' אומר, מדברי רבנו תם יש ללמוד לעד אחד פותר מן השבועה. כלומר, עד אחד שמעיד לטובת המחזיק המחויב שבועה, הוא פותר את המחויב שבועה משבועה. הוא מביא הראש לדברי מהר"ם מרוטנבורג, שהביא ראיה לדברי רבנו תם. מעצם הלימוד שבתורה שעד אחד מחייב שבועה, מדרשינן לכל עוון ולכל חטאת עוד אינו קם, לא יקום עד אחד ואיש לכל עוון ולכל חטאת, ודורשים חכמים לכל עוון ולכל חטאת עוד אין קם, אבל קם לעניין שבועה, כלומר עד אחד כן נאמן לעניין שבועה, ואין מיעוט לאיזה דבר הוא נאמן לעניין שבועה, בין לחייב שבועה הוא נאמן ובין לפטור מן השבועה. ראיה אחת. ועוד קל וחומר הוא. איזה כוח מרובה? כוח המוחזק או כוח שאין מוחזק? הווה אומר כוח המוחזק. אם כן קל וחומר הוא. ומה כשהעד מסייע למי שאין מוחזק? זוקק את המוחזק להישבע? כשהעד מסייע למוחזק, כל שכן שיפטרנו מן השבועה. כן, קל וחומר, מעד המחייב שבועה, קל וחומר שעד פותר מן השבועה. ועוד. מדגמר רבי חייא, לעדים מחייבים שבועה לשער מביני ודפי ועד אחד. כלומר, בהמשך הגמרא, כבר כולם למדו אותה, שמפי ועד אחד, אפשר ללמוד מבין שניהם, שאם באים שני עדים ומחייבים מקצת, חייב הנתבע לשלם את הכל. כלומר, התובע מנה, הנתבע כופר בכל, באים שני עדים ואומרים שהם יודעים שהוא חייב לפחות 50, חייב הנתבע לשלם, להישבע על היתר, על השאר. מניין אנחנו לומדים את הדין הזה, שעדים מחייבים שבועה לשער, זה אנחנו לומדים מפיו. אם פיו מודה במקצת, חייב שבועה לשער. עד אחד, גם כן מחייב שבועה. מכל אחד ואחד בפני עצמו אנחנו לא יכולים ללמוד, אבל מביניי ומבין שניהם, אומרת הגמרא שאפשר ללמוד שעדים שמחייבים במקצת ממון, הם חייבים שבועה לשער. אומר אם כן מהר"ם מרוטנבורג, ואיס על כדעת אך דעד אחד אינו פותר מן השבועה, אז יש פרחה. אם אתה אומר שעד אחד לא פותר מן השבועה, עד מחייב שבועה, אבל עד לא פותר מן השבועה, יש פרחה ללימוד הזה. כי מה לפי ועד אחד כשהם מחייבים שבועה, אין כיוצא בהם פותר מאותה שבועה. כלומר, עד אחד שהוא מחייב שבועה, עד נגדי לא יוכל לפתור מן השבועה, אם תגיד שעד המסייע לא פותר. יוצא שעד אחד כוחו לחייב שבועה, ואין עד אחד כנגדו יכול לפתור. וכן פיו, אם פיו מחייב אותו שבועה על השער, אם הוא מודה במקצת, מישהו אחר שבא ואומר הפוך ממנו, לא פותר אותו מן השבועה. אם כן יוצא שפיו וגם עד אחד, אין שכנגדם באותו הכוח יכול לבטל את דבריהם. מה שאין כן בשני עדים. ששני עדים שבאים ומחייבים שבועה, באים שני עדים, ממתלים את דבריהם. אם כן נמצא שפי ועד אחד יותר חזקים במובן זה משני עדים, כי עד אחד אין שכן נגדו יכול לבטל את דבריו. על כוחך שעד המסייע הוא כן יכול לבטל את דברי העד המחייב. מכאן ראיה שעד המסייע פותר, אחרת יש פרחה ללימוד הזה. כלומר, הרב מרוטנבורג אומר שעד שבא לחייב שבועה ובא אחר ומעיד כנגדו, אז הוא מבטל את דבריו מפני שעד המסייע, עד אחד חייב שבועה, בא כנגדו, עד המסייע פותר מהשבועה. אבל הנימוקי יוסף מביא בשם הר"ן שלא מסיבה זאת, אם עד אחד בא ומכחיש את העד, אז העד הראשון מתבטל ולא חייבים שבועה. אלא יש לנו כלל שעד אחד בהכחשה עליו כלום. כלומר, אם בא עד אחד ומעיד עדות, ובא מיד עד אחר ומבטל וסותר את דבריו, אז כלל הוא בידינו שעד אחד, גם במקום שעד אחד נאמן, אם בא עד אחד מכחיש אותו, אז בטלו דבריו. מקום של עד אחד נאמן, נגיד, נאמר, נאמן, נאמר, מת בעלה של אישה. עד אחד נאמן. אם מיד בא עד אחר ומכחיש את דבריו, ואומר הוא לא מת, אז הוא לא נאמן. כלומר, העד שאמר שמת, בטלו דבריו, כעד אחד בהכחשה, לאו כלום. והנימוקי יוסף ממשיך לבאר את דבריו. אמנם הכלל הזה של עד אחד והכחשה עליו כלום הוא זה רק שהם באו בבת אחת, אבל אם באו בזה אחר זה, אנחנו לא אומרים כן. למשל, כשבא עד אחד ואומר מת בעלה של אישה זו, והבדין פסק על פיהם והתיר את האישה להתחתן עם אחר, ואחר כך בא עד אחד ומכחיש ואומר לא הוא חי, את העד השני אנחנו לא מקבלים, כי אין דבריו של אחד במקום שניים, כי עד אחד נאמן לומר מת בעלה. וכיוון שלא הוכחש מיד, אז ונתקבלו דבריו ונפסק הדין על פיו, העד השני הוא כאילו עומד בפני במקום שניים. כאילו העד הראשון היה לו כוח של שני עדים, והכחשתו היא לא מועילה. זה אחרי שנפסק הדין. אבל כאן, כשעד אחד חייב שבועה, והעד השני בא ו... סותר את דבריו ופותר אותו משבועה, עד אחד אומר שהוא חייב ובא השני ואומר שהוא פטור, אז עוד לא נגמר הדין, כי הוא בסך הכל העד הראשון חייב שבועה ועדיין הוא לא נשבע, וכיוון שהוא לא נשבע לא נגמר הדין, ועל כן העד השני יכול להכחיש את הראשון. אז אפילו תאמר שעד המסייע הוא לא נאמן, אבל הוא נאמן להכחיש את העד הראשון. ואם כן, נמצא שבאמת ראייתו של מרא מרובמור לא מועילה. הלימוד של הגמרא, הלימוד מבין שניהם, הוא טוב גם אם נאמר שעד המסייע הוא לא נאמן. אבל עד נאמן, להכחיש את העד. מתי עד המסייע לא נאמן? במקום שהוא חייב שבועה, בשבועת מותנה מקצת, או שבועת הפיקדון, לא מתורת עד אחד, שבא עד אחד מחייב אותו שבועה. אז בא עד המסייע ורוצה לפתור את המחויב שבועה, הוא לא נאמן. אבל עד נגד עד, זה גדר של עד אחד בהכחשה. ועד אחד בהכחשה, לאו כלום. ובאמת צריך להבין את הראיה של המהר"ם מרוטנבורג. מה הוא חושב שזה נקרא שנגמר הדין? למה, אם הוא חושב ככה, למה? למה זה נקרא שנגמר הדין? הרי עדיין הוא לא נשבע ולא התברר שום דבר. בסך הכל נפסק הדין שצריך להישבע, זה לא פסיקה, לכאורה. הראש מביא עוד בהמשך, הוא אומר, ויש מקשים הבל. מבטל את הקושייה בטרם, הוא מזכיר אותה, מהי? מעד אמר לקמן, שומר שמסר לשומר חייו, ואמר לו, את מימנת לבישועה, איך לא מימן לבישועה? כלומר, שומר קיבל דבר לשמור, מסר לשומר אחר, הבהמה מתה ברשותו של השומר השני, השומר הראשון צריך להישבע על הבעלים, ואם הוא לא נשבע הוא חייב. בא השומר הראשון ואומר השני, יכול להישבע במקומי, הוא אומר לו, את מימנת בשבועה, אם הוא לא מימן לי בשבועה, אני לא עשיתי אותו שומר, אתה קיבלת לשמור, אתה תשבע. יבוא השומר השני לא בתור נשבע, אלא בתור עד. ויבוא ויאמר, אני מעיד שהבהמה הזאת מתה, והשומר הראשון, שהוא היה שומר חינם, הוא פטור מלשלם. למה לא נאמין בתור עד אחד? כל שומר שמסר לשומר, אנחנו אומרים שהשומר הראשון חייב, אם הוא לא נשבע הוא חייב לשלם. למה? אם השומר השני יכול להישבע, הוא גם יכול להעיד. אז מה פירוש הדיבור הזה? את מימנת לי בישועה, הוא לא מימן. הוא עד. ועד המסייע, פותר. ויש מקשים על דברי רבנו תם, דברי הראש, שמסכים לדברי רבינו תם, והראש אומר, זה קושייה של הבל. הוא אומר את זה על מי? על הרמב"ן. שהרמב"ן מקשה את הקושייה הזאת, ולא רק מקשה, בונה על הקושייה הזאת את ההנחה שעד המסייע לא פותר משבועה. למה באמת זה הבל? זה קושייה טובה. הוא אומר, ולא קשה מידי. דחיוב דראשון, בשביל שאין יכול להישבע הוא. והוא אין רוצה להאמין לשבועת השני, ונתחייב לראשון ממון, ואין עד אחד פותר מחיוב ממון. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, הראשון היה חייב להישבע, הוא לא יכול להישבע, אז הוא נהיה חייב ממון. וכיוון שהוא חייב ממון, העד השני כבר לא יכול לפתור אותו. כלומר, השומר הראשון הוא מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, כי הוא לא יודע, ועל כן הוא חייב ממון. ועד המסייע לא פותר את המחויב ממון. הוא לא מחויב ממון, הוא מחויב שבועה. אם הוא לא נשבע, הוא צריך לשלם. אבל אם הוא יישבע, הוא יהיה פטור. אם יהיה לו כוח מקביל לשבועה, הוא עלה אפילו יותר טוב משבועה, אז גם צריך להיות פטור. אם עד המסייע הוא פותר, אז עד המסייע צריך לפתור גם את המחויב שבועה שאינו יכול להישבע. מה ההבדל בין מחויב שבועה שיכול להישבע ובין מחויב שבועה שאינו יכול להישבע? עד המסייע פותר, הוא לא צריך להישבע. יש לו עד המסייע, הוא בכלל לא צריך להישבע. לא משנה אם הוא יודע או לא יודע, הוא בכלל לא צריך. לא מובן, להגיד על זה שזה הבל, זה ממש, למה? למה זה כל כך פשוט התירוץ הזה, שלא קשה מידי, שהוא מחויב ממש ממון. אכן הקצות באמת מאיר על דברי הראש. אם אתה אומר שכל שנאום מחויב שבועה, כל שמחויב שבועה ואינו יכול להישבע, הוא בגדר מחויב ממון, אז עד אחד לא יכול להעיד על מחויב שבועה שאינו יכול להישבע. כי בעצם הוא מעיד לחייב ממון. ואנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים שעד אחד יכול להעיד על מחויב שבועה שאינו יכול להישבע. והוא יצטרך לשלם. מפני שהוא מחויב שבועה, ואם הוא לא נשבע, הוא ישלם. אבל הוא לא מחייב אותו ממון, הוא מחייב אותו שבועה. ועוד אם יבוא עד אחד להעיד על מישהו חשוד, שחשוד הממון, שלא משביעים אותו, מישהו שהוא פסול לשבועה, ועד אחד יעיד שהוא חייב ממון, העד הזה לא יחייב אותו, את האיש הזה שבועה, ואם הוא לא יכול להישבע הוא ישלם, הוא מגלגל, הוא מהפכים שבועה על שכן נגדו, העד יכול להעיד, מפני שהוא מעיד, הוא מעיד והוא מחייב שבועה. מה התוצאות של זה אחר כך? זה דינים נוספים, מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם. וקל וחומר אומר, אומר הקצות, אם אתה אומר שמי שמעיד על מישהו מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, הוא מחייב אותו להישבע, ואם הוא לא נשבע הוא חייב ממון, כל שכן שהוא יכול להעיד לפתור אותו משבועה את המחויב שבועה שאינו יכול להישבע. אם הוא יכול לחייב שבועה את המחויב שבועה שאינו יכול להישבע, הוא יכול לפתור אותו משבועה. ובכל אופן, זה לא הבל, זה לא כל כך, צריכים להתיישב בדבר, ולכאורה הראש צריך הסבר, לא המקשה הרמב"ן, אלא מה מתרץ הראש על הקושייה הזאת, זו קושייה טובה מאוד. אמנם הקצות רוצה לתרץ את דברי הראש, ולומר, ששומר, ברגע שהוא קיבל עליו לשמור, הוא כבר חייב בהשבה. ואם הוא לא יודע אם הוא, אם הבהמה, אם הוא פטור או לא פטור, זה כבר איני יודע אם פרטיך. איני יודע אם פרטיך, הוא מחויב ממון. כלומר, דין שומר זה דין מיוחד, שברגע שאדם קיבל עליו שמירה, הוא כבר חייב את זה, חייב בהשבה. חייב בהשבה, זה מחלוקת, אבל לפי הדעה הזאת, שהוא חייב בהשבה, אם כן, אם הוא איננו יודע, הוא בבחינת איננו יודע עם פרטיך. ואיננו יודע עם פרטיך, זה כבר מחויב ממון. לא בגלל שהוא מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, אפילו לא היה מחויב שבועה. אדם אומר, אינני יודע אם פרטיך חייב לשלם, כי הוא בחזקת חיוב. ועל כן, ומוסיף על זה הקצות, ואומר, וכיוון שהוא בן כה וכה חייב ממון, אז לכן עד אחד לא יכול לפתור אותו. וגם על זה יש מקום לערער על דברי הקצות. אם הוא היה נשבע, היה נפטר, מישהו השומר שבשבועה הוא היה נפטר, הרי הוא בחזקת חיוב. אבל אדם שבחזקת חיוב ובא ואומר שהוא יודע שהוא פטור ונשבע על זה, הוא פטור. אז עד אחד הוא כוחו ככוח השבועה. אז גם אם הוא בחזקת חיוב, אז מה קרה? היה יכול להישבע ולהיפטר. העד אחד הוא בא במקומו, ועד אחד אומר שהוא פטור. מה הקצות, מה הקצות אומר? זה פשוט שעד המסייע למישהו בחזקת חיוב הוא לא נאמן. אבל דבריו צריכים מוכחה. למה לא? סברה יכולה להיות גם מצד השני. נמצא שאנחנו בעצם צריכים כאן בירור במסברתו של הראש, ואם נקבל את סברת הקצות, אז נהיה לנו קושייה באמת מה הרמב"ן מתבסס על זה ובונה על זה את הנחתו שעד המסייע הוא לא פותר משבועה. הרי הראיה כאן באדם, מדובר באדם בחזקת חיוב, והוא רוצה, ואת המסייע לא פותר מממון, זה ברור. מה שמדבר הראש זה את המסייע שיפתור משבועה ולא יפתור מממון. אני רוצה להביא כאן עוד דיון בין הראש ובין הנימוקי יוסף, ואחר כך באמת לעמוד על שורש הסברה. ופרק שני, הראש מביא בסימן י' ג' סימנים וסימנים ועד אחד. כלומר, באים שני אנשים וכל אחד נותן סימני אבדה. אם אדם אחד הביא, אמר סימנים, מחזירים לו את האבדה על פי הסימנים. שני אנשים, כל אחד בא ואומר את הסימנים. למי אנחנו נחזיר? יניח. סימנים וסימנים, יניח. סימנים וסימנים, ועד אחד בא ואומר שזה של אחד מהם. עד אחד איננו נאמן לממון. עד אחד נאמן לשבועה. מה עושים כאן? גם כן, גם כאן אומרת הגמרא, כיוון שעד אחד איננו נאמן לממון, יניח. סימנים וסימנים ועד אחד, יניח. אבל מה בקשר לשבועה שהעד מחייב? האם מי שהעד מעיד נגדו הוא מחויב שבועה? גם אם הוא יישבע, הוא לא יקבל את זה. אם הוא יישבע, יניח. אם הוא לא יישבע, ייתנו את זה לשני כמובן. אבל אם הוא יישבע, שבועתו לא תועיל שהוא יקבל את החפץ לעצמו, כי הרי הוא נשבע שזה שלו, אלא שבועתו תועיל שיהיה מונח. האם משביעים אותו בכגון דה או לא? הראש אומר, מי הוא ייראה שצריך אותו שכנגד העד להישבע? ולא גרם ממה שאם היה בידו, והיה אחד אומר שלי הוא, והיה עד אחד מסייעו. ואם יישבע יניח, כן, והיה עד אחד מסייעו. ואם יישבע, יניח. ואם לא יישבע, יתנהו לבעל העד. כלומר, הראש אומר, הוא חייב להישבע. ואחרי שהוא נשבע, אז יניח. אם הוא לא יישבע, אז יתנו את החפץ כמובן, לזה שהעד מעיד לטובתו. כיוון שהוא היה מחויב שבועה והוא לא נשבע, אז הוא מפסיד. אבל אם הוא נשבע, הוא לא מרוויח. אומר הנימוקי יוסף, הוא לא יישבע. אם אין תוצאות מהשבועה שהוא מקבל את זה על פי שבועתו, למה להשביע אותו? שבועה משביעים אם אנחנו אחר כך מקיימים את הדברים של השבועה. הוא נשבע שזה שלו, אז נותנים לו. אבל אם אתה אומר, גם אחרי זה יניח, לא משביעים אותו. למה? הרי סוף סוף עד אחד מעיד נגדו. אם אתה אומר שבאמת סתם לא משביעים, אז למה הראש אומר שמשביעים? מה נקודת המחלוקת ביניהם? נראה שאפשר להעמיד שמחלוקת כאן בין הראשונים, בין הראש ובין הרמב"ן, וכל אחד כדילי, כן? זה בגדר של חיוב שבועה. בכל מקום שהתורה מחייבת שבועה, מה גדר החיוב הזה? אם התורה מטילה חובת בירור על הנתבע שיברר את דבריו, כיוון שיש ספק האם הוא חייב, וצריך לברר. הספק עד אחד יצר את הספק, או מודה במקצת, או שומר, בכל מקרה, יש כאן ספק חיוב, והספק הזה הוא ספק חמור כזה, שחובה על הנתבע להישבע ולברר. ואם הוא לא נשבע, אז באמת הוא משלם. כלומר, והשבועה היא מבררת. וכשהאדם שהוטלה עליו השבועה הוא נשבע, מתברר לנו הדבר, שאכן זה שלו, ומשאירים את הדבר בידו באופן ודאי. או, השבועה לא מבררת. אבל ואף על פי כן אנחנו מחייבים אותו להישבע. השבועה היא מין חיוב כזה שמתחייב אדם בשעה שהוא יש עד נגדו שמחייב אותו שבועה, אז הוא חייב לענות. עד אחד אומר שהוא חייב, או המציאות יוצרת מצב כזה שהוא חייב להשיב עליה, מכיוון שהוא עודה במקצת או שומר, הוא צריך לענות, מה לענות, אבל לא, אבל תשובה חזקה, תשובה בשבועה. לא לפחות הוא צריך להגיד את זה, לא שאחר כך אנחנו בטוחים שזה כך, אבל אנחנו לא יכולים לפתור אותו מלהשיב על הטענות שיש כנגדו. וזה מין חיוב, כמו שיש חיוב ממון, יש חיוב שבועה. יש פעמים שהתורה לא מטילה על הענית בחיוב ממון, כי אין שני עדים ואין ראייה חזקה, יש חצי ראייה, נגד ראייה חלשה, נוצר חיוב שבועה. והשבועה לא מברר, אבל אי אפשר לפתור אותו מלשבע. זה מין תשלום כזה, תשלום של שבועה, חייב לשלם שבועה. יש אדם חייב לשלם המון, אדם חייב לשלם בשבועה. תורה, איתי על עליו חיוב, יש כאן, אתה לא יכול לא לענות על השאלה הזאת ולא להישבע, חייב להישבע. גם אם הוא נשבע, אנחנו לא בטוחים ב-100% ולא איתנו את השבועה כדי לברר את המצב. איתנו את השבועה כדי, כי לא יכולנו שלא להטיל את השבועה, כי האדם הזה אי אפשר לפתור אותו בלא כלום. אם נסביר כך את דעתו של הראש, שהראש סובר שחיוב שבועה הוא לא חיוב לברר ועל ידי השבועה המציאות מתבררת, אלא זה מין חיוב תשלומי כזה שהוא מחויב לתשלום של שבועה, כן. החיוב הזה, אם כך, אז אנחנו יכולים להבין את ראייתו של מהר"ם מרוטנבורג, שהוא אומר שאם נגיד שעד המסייע הוא איננו פותר את המחויב שבועה, יהיה פירחה ללימוד של מביניי של פי ועד אחד על שני עדים. למה? כי יוצא שעד אחד, אין שעד שכנגדו יכול לבטל אותו. למה לא יכול לבטל אותו? כי עד המסייע לא פותר. ברמב"ם, ברמב"ם ובדברי הנימוקי יוסף, ואומר, מה זה קשור כאן עד המסייע? זה עד אחד בהכחשה עליו כלום. זה לא שייך לדין עד המסייע. מה אתה מקשר את זה מדין עד המסייע? כי יש לנו כלל שעד אחד בהכחשה עליו כלום, הוא כל עוד שלא נגמר הדין. אומר הראש, נגמר הדין. הוא נהיה עכשיו חייב. כשפסקו שהוא חייב שבועה, נגמר הדין. כמו שנגמר הדין שהוא חייב ממון, כמו שנגמר הדין שהאישה הזאת מותרת, אז גם כשפסקו שהוא חייב שבועה, נגמר הדין. עכשיו הוא צריך לשלם את החיוב שלו. אם אכן השבועה זה מין, זה חיוב של תשלום. אבל אם השבועה היא לא חיוב של תשלום, מתי שאדם חייב שבועה, המצב במציאות הוא מצב של ספק. ספק חייב ממון. והשבועה צריכה לברר. אם הוא נשבע, אנחנו יודעים שהוא, שככה אמת. יוצא שחיוב השבועה הוא לא פתר, הוא לא פסק. החיוב הוא צריך לברר. צריך לברר מה הדין כאן. תשבע. אם לא תשבע, יתברר הדבר שבאמת אתה לא צודק. אם כן תשבע, יתברר הדבר שאתה כן צודק. השבועה היא מבררת. ואם כן לא נגמר הדין, עוד לא ברור מה הדין, עדיין אנחנו בספק. בית הדין פסק שהמצב הוא ספק וצריך לבררו בשבועה. זה לא פסק. אבל אם בית הדין אומר, ממון הוא לא חייב, שבועה הוא כן חייב, ושבועה זה חיוב, הוא לא חייב ממון, אבל הוא כן חייב שבועה. לא שהשבועה היא תברר לנו משהו, השבועה היא החיוב שמוטל עליו. בית הדין כבר פסק. נמצא שהמרא מרוטנבורג חושב ששבועה זה חיוב תשלומי כזה, ולכן היה כבר פסק דין, ולכן עד עכשיו שיבוא נגדו לא יהיה נאמן, רק אם הוא יהיה עד המסייע. הוא חייב שבועה, בא עד המסייע, פותר אותו משבועה. אבל לא בתור עד אחד בהכחשה, כי עד אחד בהכחשה הוא כבר לא יכול, לא נאמן, כי כבר היה פסק דין. פסק דין היה שחייב שבועה. אז עד המסייע יכול לפתור משבועה. זה לא עד אחד בהכחשה, הוא לא בא נגד העד. הוא אומר, הוא חייב שבועה, אני מעיד שהוא פטור, שהוא פטור מהממון, ואדם סייע, הוא פוטר משבועה. כך מבין אמר מרוטנבורג. אבל אם אתה אומר ששבועה היא תפקידה לברר, ובכלל זה לא פסק דין, זה רק, זה אומר, הפסק אומר שהמצב הוא ספק ונברר אותו על ידי שבועה, אז לא היה כאן שום פסק דין. ולכן עד אחד בהכחשה, עד אחד יכול לבוא ולהכחיש אותו, לא מתורת אדם סייע. ואין לי כאן ראייה שעד המסייע פותר. והראייה של מרן רוטנבורג, לפי הר"ן, היא לא קיימת, לפי דתו היא כן קיימת. וכן הדבר במחלוקת בשומר שמסר לשומר. אם אנחנו אומרים ששבועה, פירושו של דבר, חיוב שבועה, זה חיוב תשלומי כזה. מי שמחויב שבועה ולא יכול להישבע, אי אפשר לחייב אותו. הוא לא חייב להישבע, הוא לא יכול להישבע. מסתלק החיוב שבועה, הוא היה חייב שבועה. הוא לא היה חייב יותר. לא שהיה לנו ספק, הוא היה מין חזקת חיוב כזה, ובשבועתו הוא נפטר. הוא היה פטור מממון וחייב שבועה. וכשהוא לא יכול להישבע, מתהפך החיוב ומשתנה לחיוב אחר. זה נוצר חיוב חדש, חיוב ממוני, שמקודם הוא לא היה חייב ממון. מקודם הוא היה חייב רק שבועה. אבל כשהוא לא יכול להישבע, הוא חייב ממון. זה חיוב אחר. ועל כן, כשאדם מחויב שבועה ולא יכול להישבע, עד המסייע באמת לא פותר אותו. כי עד המסייע פותר מממון. אבל לא פותר, סליחה, פותר משבועה, ולא פותר מחיוב ממון. ומחויב שבועה שלא יכול להישבע, זה חיוב ממון. כי התהפך כאן החיוב. כי קודם היה רק חיוב שבועה. לעומת, אני אסביר את הדעה השנייה, והדברים יתבררו יותר. לעומת הרמב"ן, שהוא אומר שכל מי שהוא מחויב שבועה הוא בעצם חייבו אותו ממון, חייבו אותו כאן לברר את הדברים, כי יש לנו חשב מחשבה שאולי הוא כן חייב ממון. או שהוא פטור ממון, אולי הוא כן חייב. והשבועה תברר את העניין אם הוא באמת חייב ממון או לא חייב ממון. כלומר הוא במצב של חזקת של חיוב ושל ממון. והשבועה פותרת אותו מהחיוב הזה, מהספק הזה, כלומר מבררת את הספק. אז כל מחויב שבועה הוא בעצם ספק מחויב ממון. וגם במה לי מחויב שבועה שלא יכול להישבע, ומה לי מחויב שבועה שכן יכול להישבע. אין לי הבדל ביניהם. אם עד המסייע, הוא יכול לסייע למי שמחויב שבועה שיכול להישבע, הוא גם יכול לסייע למחויב שבועה שאינו יכול להישבע. אותו הדבר. מכיוון שהמצב הוא ספק, והשבועה היא צריכה לברר, ואם אדם סייע, הוא יש בכוחו לברר, אז שיברר גם במחויב שבועה שאינו יכול להישבע. מה לי מחויב שבועה שאינו יכול להישבע? מה לי מחויב שבועה שיכול להישבע? השבועה היא מבררת, והעד, אם הוא אדם סייע פותר, זאת אומרת שהוא מברר. ולא, העד הוא לא מברר, אומר הרמב"ן. עד הוא מטיל ספקות, אבל לא פותר ספקות. עד שבא לחייב שבועה, הוא בא ליצור ספק. ספק הוא יכול ליצור, אבל הוא לא יכול לפתור בירור. ועל כן אל תעשה קל וחומר, שאם הוא מחייב את המורזק שבועה, כל שכן שהמורזק, שעד המסייע למורזק, הוא פותר אותו משבועה. בכלל לא. עד המסייע, עד שמחייב שבועה, הוא בסדר הכל יוצר ספק. ספקות אפשר ליצור. עד אחד יכול ליצור ספק. אבל עד אחד לא יכול לברר ספק. זה אין בכוחו של דבך. זה כוח של שני עדים. השבועה היא מבררת ספק. אבל עד אחד הוא לא מברר ספק. לכן עד המסייע לא יכול לפתור משבועה. זה אין קל וחומר. ואם אתה אומר שעד המסייע כן פותר, אז הוא גם פותר מחויב שבועה שלא יכול להישבע. ולכן הראיה משומר של מסר לשומר, לדעת הרמב"ן, מצוינת. ואנחנו ממשיכים לפי זה לברר גם את המחלוקת של סימנים וסימנים ועד אחד. אם התפקיד של השבועה היא לברר את האמת, אז אנחנו חייבים לעשות על פי השבועה. אם סימנים וסימנים ועד אחד מחייב שבועה והשני שבע, אנחנו יודעים שככה נכון. אנחנו צריכים לתת את זה. ואם אנחנו לא נותנים לו, אפשר להשביע אותו, כי השבועה היא מבררת. אתה אומר סימנים וסימנים, העד אחד לא יכול להכריע על ידי השבועה, אז לא יישבע כלל. אין דבר כזה להשביע ולא לסמוך על השבועה, כי השבועה עניינה בירור. היא מבררת לנו את המציאות, ואחרי שאדם נשבע אנחנו יודעים מה המציאות. ולכן אם עד אחד נשבע שזה שלו, זה צריך לתת לו. אם אחד מהמאבדים, אחד שנשבע שזה שלו, שהוא המאבד ולא השני, אז צריכים לתת לו. אתה אומר שהשבועה לא יכולה להכריע את הדבר הזה, אז אל תשביע. כך אומר אני מכיר עושה. אבל לדעת הראש, התפקיד של השבועה לא לברר. זה מעיד חיוב תשלומי. כשיש עד אחד שמעיד נגדו, הוא צריך לענות בשבועה. ואחרי שהוא יענה בשבועה, יהיה המצב שלו כמו לא היה עד ולא הייתה שבועה. ויש כאן סימנים וסימנים, ויניח. כי השבועה לא בררה לנו שום דבר. רק השבועה סילקה. אם לא היה נשבע, אז היו מוצאים את זה מידו. ולכן הוא צריך להישבע. הוא צריך להשיב. אבל אם הוא נשבע, אנחנו לא יודעים שום דבר, לא אומרים שזה האמת כמו שהוא נשבע. זאת אומרת שדעתו של הרמב"ן והראשונים שסוברים כמותו זה שכוח השבועה זה כוח של בירור, וכרי שאדם נשבע אנחנו יודעים שכחנת, לא שזה כוח בירור אבסולוטי שאם יבואו שני עדים כנגדו הם לא יהיו יותר חזקים, אבל זה כוח בירור שבמצב הנוכחי זה ברור לנו שזה שמה שאחרי שהוא נשבע אנחנו מקבלים את זה כאילו ככה אמת. והנה בטור סימן למדלת הוא מביא דברי הרב רבי יקה: הנשבע להכחיש העד, כלומר אדם היה מחויב שבועה על ידי עד אחד, הוא נשבע שהוא פטור, העד אומר שהוא חייב והוא נשבע שהוא פטור. אומר רבינו יקה: העד ואותו שנשבע לו מצטרפים להעיד עליו לפוסלו, זה לא חשיב כנוגע בעדות. כלומר התובע והעד שהעיד לטובתו של התובע ואמר שהנשבע חייב לשלם, אבל העד הרי הוא עד אחד, הוא חייב רק שבועה, אז אחרי שנשבע הנתבע באים התובע והעד שני עדים ופוסלים אותו. הוא אומר, הוא האיש הזה נשבע לשקר, והתובע לא נחשב כנוגע בעדות, כנוגע בדבר שכבר נשבע לו ונסתר ממנו, וזה כאילו אין קשר בין מה שהיה. כך אומר רבינו יקה. והבית יוסף מביא כאן דעות אחרות. והוא אומר: מצאתי לרשב"א שכתב בתשובה, והיא כתובה בתשובות המיוחסות להרמב"ן, סימן קופטט, כשנשאל על זה שאמרו משמו של הרמה, ולא אמרו אלא בחד בעל דבר ועד אחד שמצטרפים, כדאמרינן חד אמר כמי וכו'. אבל שני בעלי דבר לא יכולים לפסול את זה שהם תבעו אותו, הם מצטרפים לפוסלו עם דעת, האם דעתו מסכים בזה או חולק עליו? שאלו את הרשב"א והשיב: וכיוון שמינתו תורה להכחיש עד אחד, שוב אין אותו העד נאמן לפוסלו מחמת אותה שבועה. לא יכול להיות כדבר הזה שהתורה אומרת לו להישבע, ואחר כך בא העד אומר ואומר האיש הזה פסול שנשבע שהוא על השקר. התורה מינתו, כיוון שהיא מינתו תורה להכחיש עד אחד, שוב אין אותו העד נאמן לפוסלו מחמת אותה שבועה. זה אבסורד, לא ייתכן כדבר הזה שהתורה אומרת לו תישבע, ואחר כך העד הזה בא ופוסל אותו ואומר נשבעת על השקר. אבל רבינו יקר כן אומר שזה אפשר. ולכאורה בעצם הם נחלקו איך להתייחס לחיוב שבועה. אם שבועה זה בירור והתורה אומרת מה שהוא אומר, מה שהוא נשבע זה אנחנו סומכים עליו כדברי אמת, אז די, אז אחר כך אי אפשר לבוא העד אחד ועוד פעם ולפסול אותו. אבל אם אנחנו אומרים שהשבועה היא לא בירור, הוא היה מחויב שבועה כי אי אפשר היה לפתור אותו ללא כלום, אבל השבועה לא ביררה לנו עדיין שום דבר, אבל אם הוא נשבע אנחנו לא יכולים יותר לחייב אותו, כי זה מה שיכולנו לחייב אותו, מה סך הכל יכולנו ללחוץ אותו להישבע, יותר מזה לא יכולנו. אבל לא ברור לנו שהשבועה היא אמיתית, ולא האמנו לו לגמרי. אם לא האמנו לו לגמרי, יכולים שני האנשים האלה לבוא ולהגיד האיש הזה נשבע לשקר? אולי המחלוקת הזאת היא תלויה בשורש שאנחנו דיברנו. יש עוד מחלוקת, האם מגלגלים שבועה מהמחויב שבועה שאינו יכול להישבע? בשולחן ערוך סימן ע"ה סעיף ט"ו אומר השולחן ערוך: יש אומרים ללא אמרינן בשבועה הבאה על ידי גלגול מתוך שאינו יכול להישבע משלם. זה הפכם נהפך. בין שלא יכול להישבע לעיקר שבועה בעליה, גלגול, וצריך לשלם, בין שיכול להישבע לעיקר שבועה ושעליה גלגול אינו יכול להישבע. יש דעה כזאת, אם כן, שאם אדם מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, אי אפשר לגלגל שבועה על המחויב שבועה שאינו יכול להישבע עוד שבועה. כי מי שמחויב שבועה, אז יכול התובע להשביע אותו גם על עוד תביעות שיש לו, אף על פי שבתביעות אחרות הוא לא מחויב שבוע. אבל כיוון שהוא חייב כבר להישבע, מגלגלים עליו עוד שבוע. זה דין תורה. אם בתביעה הראשונה הוא מחויב שבוע שאינו יכול להישבע, האם מגלגלים מזה שבועות אחרות? כמו הדין הזה של שומר, שהוא מחויב שבוע, על מה שהוא שמע, והוא לא יכול להישבע, הוא לא יודע מה קרה, אז הוא בעצם מחויב לשלם. אבל התובע אומר, לא רק שבוע הזאת הוא מחויב לי, הוא גם מחויב להיות שבועות, כי גם פעמים אחרות הוא שמע ולא החזיר לי, ואז אין לי עדים על התביעות האחרות, ולכן אני לא יכול להכריח אותו לשלם או להישמע, אבל הוא חייב לי כך וכך, עוד ועוד חובות. וכל פעם הוא מתכחש. אני רוצה שהוא שבע על כל התביעות שלי. המוינן מחויב שבועה, מי שמחויב שבועה, מגלגלים עליו את הכל. מגלגלים כל התביעות שיש לתובע. אבל אם הוא מחויב שבועה שלא יכול להישבע, אם מגלגלים מזה, הלאה או לא. זה לכאורה תלוי בגדר של חיוב השבועה. וממילא בגדר של הגלגול של שבועה. אם אתה אומר שחיוב שבועה הוא כדת הראש, זה מין חיוב תשלומי כזה, ומחויב שבועה שאינו יכול להישבע, הוא כבר השתנה חיובו. מקודם הוא היה חייב שבועה ותו לא. הוא לא היה חייב ממון, לא היה לו ספק על הממון, היה לנו כיוון ש... אין תביעה כזאת שיוצרת ספק, יש לנו חיוב חלקי כזה שיוצר חיוב שבועה בלבד. עכשיו שהוא לא יכול להישבע, זה סוג של חיוב אחר, משתנה החיוב. דין תורה, מחויב שבועה שלא יכול להישבע, עכשיו הוא נהפך לחייב ממון. אם הוא עכשיו חייב ממון, לא מגלגלים לחייב ממון חיוב שבועה. אבל אם תאמר שכל דין שבועה הוא בירור, כשאדם חייב שבועה נוצר ספק חיוב ממון עליו, ספק אם הוא חייב או לא חייב, והשבועה תפקידה לברר, הספק יוצר את החיוב השבועה. המצב המסופק הזה שהוא מודה במקצת, שהוא שומר שאחד מנגדו, הוא יוצר ספק חיוב תשלום. לא ודאי חיוב תשלום, אבל ספק כן, וצריך הספק הזה להתברר, והוא חייב לברר אותו, ואין לו בכלל אפשרות להיפטר מהבירור הזה, מפני שזה מין חזקת חיוב כזה, חזקת חייב כבר, כן? במקום שאדם חייב שבועה, הוא כבר חייב, הוא בחזקת איני יודע אין פרטיך כזה, הוא צריך להשיב. הוא מחויב כאן, הספק הזה יצר עליו חזקת חיוב, הוא חייב להשיב כאן, והשבועה היא תברר. ואם יוצא שהחיוב שלו, הוא חייב כאן, הספק יוצר את החיוב הבירור. כיוון שהאיש הזה חייב לברר את דבריו, אז אפשר לתבוע ממנו לברר כל התביעות. לא השבועה מגלגלת עוד שבועות. החיוב של השבועה מגלגל את החיובים של השבועות האחרות. אתה, יש לך בעיות, ובעיה אחת שגורמת חיוב שבועה, היא גורמת חיוב כל השבועות כולם. לא השבועה גלגלה את השבועות, אלא החיוב של השבועה גלגל את חיוב של השבועות האחרות. ומחויב שבועה שלא יכול להישבע, הוא כן מחויב שבועה. הוא לא יכול להישבע, אבל הוא מחויב שבועה. אם השבועה היא מגלגל, אתה כבר נשבע, תמשיך לשבע הלאה. אני לא נשבע, אני משלם, אני לא מחויב שבועה, אני לא מחויב שבועה שאני יכול להישרע. אז אי אפשר לגלגל על השבועה עוד. אבל אם החיוב של השבועה מגלגל, הוא המגלגל חיובי שבועה, אז גם מחויב שבועה שאני יכול להישרע, הוא חייב, מתגלגלים עליו כל החובות. כי עניין השבועה זה לא מין, כמו אמרתי, מין תשלום כזה, עכשיו אתה נשבעת, אז אנחנו נתלים על זה בעוד. אלא עכשיו נהיה לך ספקות שאתה חייב, ואתה בגלל זה חייב להישבע, הספקות האלה מגלגלים עוד ספקות, ואתה חייב כבר להישבע על כולם. ומה שאתה יכול להישבע, תישבע, מה שאתה לא יכול להישבע, תשלם. בין על הגלגולים, בין על עיקר השבועה. ולסיום, אני חושב שאולי נוכל גם לומר שזה יסוד המחלוקת בשניים אוחזים בטלית. כי תקנת שבועה דרבנן היא כאין שבועה דאורייתא. אמרנו שיש כאן מחלוקת יסודית בין הראשונים, מה התפקיד של השבועה? האם החיוב של השבועה הוא חיוב לברר, או מין חיוב תשלומי כזה? Okay. התוספות, לשיטתו, סובר שחיוב השבועה מדאורייתא, כל חיוב שבועה דאורייתא, זה חיוב תשלום, אתה חייב להישבע. השבועה לא מבררת. ולכן, אומר התוספות, יש כאן מקום לסוג של שבועה כזאת, של חיוב גם כן. זאת אומרת, סליחה, זה פית תוספות, השבועה הזאת היא באמת לא תפקידה לברר כאן בשניים אוחזים בטלית. שבועה היא לא תפקידה לברר. ולא על פיה אנחנו עושים מפני שמתברר הדבר. שבועה תפקידה חוב כזה. וכאן היינו צריכים תקנה מיוחדת. שבועה זו תקנת חכמים שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו. החלוקה כאן, השבועה לא קשה עם החלוקה. השבועה לא עושה חלוקות. שבועה לא עושה בירורים. כאן מוכרח להיות שהחלוקה היא מפני ששניים אוחזים בטלית, מצד האוחזים יחלוקו, לא בגלל השבועה. שיטות אחרות שאומרות שכל תפקיד השבועה גם בדאורייתא זה תפקיד של בירור, אז גם כאן יש שבועה דרבנן לברר, ועל פי הבירור הזה נחלוק. ותפקידה של השבועה כאן, בשניים אוחזים בטלית, זה שעל פי השבועה עכשיו אנחנו נדע של מי זה, ונחלק בין שניהם על פי השבועה, כי זה עניינה של השבועה לברר. אפשר אולי לתלות.